הישר מאולפני פרוקאסט, צבע אדום, הפודקאסט של אוהדי הפועל תל אביב. צבע אדום, פרק 187, פרק שיצטרך להיות מאוד 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 גרוע, אם הוא רוצה להתחרות בפרק שלפניו. זאת אומרת שכבר לפני שאמרנו מילה, אנחנו כבר לא הפרק הכי גרוע בשבוע הזה של הפודקאסט. ואנחנו פה בפרק כדורסל נוסף. הופך להיות מסורת מפוארת ומכובדת, ואיתנו שני הגאונים של ההופס. אביב כהן, מה העניינים?
טוב, טוב, מה נשמע?
וחי, תנעמי, מיסטר טי.
נכנסים למאני טיים. אפריל מדנס.
אפריל מדנס. כן, ואנחנו, מה יש לנו בעצם היום על הפרק, אחרי שבעצם הסתיימה העונה האירופית, הסתיים השלב של הבתים ביורוקאפ, אנחנו נדבר עליו, אבל קודם כל, עוד לפני כן נדבר על ההחתמה של, של פלדין, שהצטרף כזר שביעי לקבוצה, כרגע לא ברור כך מה מצבו, אחרי זה נדבר קצת על פרומיטאס, קצת על הרצליה, נעשה סיכום של כל שלב הבתים של היורוקאפ, עם השחקן המצטיין, אביב הכין פה כל מיני נקודות, נכון?
כן, אנחנו נעשה נבחר משחק, שחקן ומהלך. חי ואני עשינו בחירות. אתה מוזמן להצטרף, רבי.
אני אנסה להיזכר בכל מיני דברים. נעשה, חי כמובן יביא לנו את דוח הסקאוט שלו, צלל בגונדולות כדי להביא את האינסייד מתוך ונציה. ונסיים ככה בסיכום אילת ובכמה דברים מעניינים וחשובים שקרו השבוע, נדבר עליהם. אבל קודם כל נתחיל עם חדשות היום, באמת, אנחנו, הרי יש לנו מסורת שכל פעם שהפוד אנחנו גומרים הקלטה, יוצאת הודעה של הכדורסל או של הכדורגל על איזה משהו שקרה. אז הפעם התרגיל עבד, הקלטנו פוד דיקוי אתמול, ופרק דיקוי אתמול, מוציא אותה הודעה אחרי.
תשע מדומה.
פרק חירום, ג'יימס פלדין חתם, כן. לא פחות.
אמרג'נסי פוד.
אז מה אתם אומרים?
חי, אתה רוצה לתת רגע את הבטם ליין, נתחיל משם?
שורה תחתונה, ברוך מחיי המתים, הנה הוא קם לתחייה, ג'יימס פלדין. תשמע, זה שחקן שפרש בעיקרון. המשחק האחרון שלו היה באפריל 2022.
שנה וחצי. שנה.
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 אנחנו בדיוק על שנה.
כן, זה בדיוק עכשיו.
איפה הוא שחק שנה שמה?
עכשיו חוגגים לו את ה-11 חודש של הפטירה, והנה שנה הוא חותם בהפועל תל אביב. שחק שנה שמה.
זה הזכרה, הוא בא להזכרה.
בבולוניה, אבל לא באלה שביורוליג. בבולוניה עודפים. וזהו, אני אתמול הגיע אליי איזה שמועה שחיפשו שחקן אחר, ומהליגה הרוסית ומהליגה האוסטרלית, ופרנקו לא בדיוק הסתדר ולא הלך שמה, הוא עדיף לבחור שחקן עם אופי יותר נוח, שמכיר את 50% מהסגל שלנו.
כן, רוב הסגל הוא שיחק איתו, אדם אריאל, זלמנסון,
בר וג'קובן, כן, וללכת על שחקן שמכיר את הליגה. תשמע, לא חושב שירשמו אותו, זאת אומרת, הוא קצת כמו, איך קראו לו? ינסי מייטן, כן. שנה שעברה. אותו דבר, יש לך רק מה להרוויח, ג'ק אובן עם העבר הבריאותי שלו, יש לו כתף שעשויה מהחומר של הברך של שלום תקווה. אתה לא יכול לסמוך על זה.
עשויה מדורבן.
לא, בוא נגיד, תשמע, הוא בן 34, כן?
מפלדין?
כן, הוא היה בהתרשמות בהפועל חיפה, ונראה לי לא כל כך הרשים, או שחטפנו להם אותו, תלוי איזה נרטיב.
הגיע כבר לארנה, למשחק שלהם שם.
לא יודע, אני לא רואה איזושהי הצדקה מקצועית להביא שחקן בסיטואציה הבריאותית שלו, אחרי פציעה קשה בברך, זה נראה לי יותר כמו איזה משהו שהוא גם נותן ביטחון למקרה וגם איזשהו משהו חברתי.
Nice to have כזה, של... השאלה אם באמת זו הייתה החתמה הנכונה ולא היינו צריכים יותר שחקן בפנים. כגיבוי, בהנחה שאתה מביא שחקן שביעי.
תשמע, עם איך שג'יילן אורד נראה ואני אדבר על זה, אני לא יודע אם אנחנו צריכים שחקן גיבוי שם. הייתי מביא דווקא איזה קלעי 3-4, אולי מישהו רכז באמת, אם אתה צריך איזה גיבוי לגרדי, מישהו שיכול להוביל כדור. אתה שואל אותי...
אגב, יש היום יום הולדת לשני השחקנים הכי חמודים בקבוצת הכדורגל ובקבוצת הכדורסל. יש לג'יילן הורד יום הולדת ולשלומי המלך אזולאי גם. סליחה שאני מטמע פה את הפוד הזה.
באותו משפט, אבל את שניהם זה לא...
זה כבוד לג'יילן, תאמין לי.
תשמע, הגישה שלי אומרת, בסיטואציה כזאת, אתה צריך גם איזשהו... אין לנו הרבה כסף בסיטואציה. אתה לא יכול להביא עכשיו איזה ביג שאת שעולה המון. אני הייתי הולך דווקא על איזה רוקי באירופה, מישהו צעיר, שדווקא, אתה יודע, אם אתה מאמר ואתה לא מתכוון לרשום אותו, אז הייתי מביא מישהו שאולי האפסייד שלו יהיה, שאם פגעת בו, אז יש מה לעשות איתו גם בעונה הבאה, כן? וגנר בן 34, שבאמת, אתה יודע, ראינו פה עונות גדולות שלו בירושלים, ואם נצטרך אותו, ואיכשהו יירשם, למרות שהקבוצה אומרת גם, היה בהודעה היום של הקבוצה,
שהוא לא צפוי להירשם.
בדיוק, אז לא צפוי להירשם, זה במילים אחרות, הוא בא להתאמן איתנו.
ביורוקאפ אסור לרשום שחקנים חדשים.
הוא בא להכין חוזה פרישה לשנה הבאה.
יכול להיות.
אצלנו בקבוצה אחרת.
כן, שמור על כושר. אתה זוכר שאלנו את ליאור אליהו לאיזה סיבוב?
גם קרה.
נכון, גם, כן.
הוא כבר לא היה עם קבוצה, בא לשמור על כושר, רשמת אותו, כן? הוא היה רשום בקבוצה אפילו, אבל...
אבל הוא לא באמת שיחק, כן.
בדיוק, הוא היה מין שחקן אימונים כזה. תשמע, אם הוא יכול להביא איזושהי מנטליות של ווינריות לחדר הלבשה, לא שחסר לנו ווינרים בחדר הלבשה, אבל אתה יודע, יש לו אינסייטים, הוא שחקן מנוסה, מכיר את הליגה, מכיר את הכדורסל שמשחקים כאן, ואם הוא יבוא ויגיד לדני, תשמע, אתה יכול לסדר פה תרגיל לאדם אריאל, אני מכיר אותו, אני יודע איפה נוח לו, תראה מה אני יכול לסמן לך.
אתה אומר, הביא אותו בתור עוזר מאמן.
אני לא יודע, אבל כאילו זה מישהו שיש לו ניסיון, הוא יודע מה לעשות, לתרום מקצועית, לא יודע, לא מצפה לכלום.
נראה לי שזה win-win. אין מה להפסיד פה.
יכולנו להרוויח יותר אם זה היה מישהו שבאמת קשיר ואתה נשען על, אתה יודע, על
אבל יכולת גם להפסיד, אם מגיע לך שחקן שכן יש לו יומרות לשחק, הוא אין לו יומרות לשחק, הוא לדעתי אפילו אם לא ידפיסו לו גופייה, הוא לא יצא את מילה.
סביר להניח, תשמע, גם חבר טוב של ג'י קובן, וזה אי אפשר לקחת את זה, אתה יודע, זה גם פרספקטיבה להסתכל עליה, ואם זה יגרום לכולם להיות יותר שמחים עד סוף העונה, אתה יודע מה? אני קונה.
טוב, בסדר, זה מקפיץ אותנו ישר כבר, אם אתה אמרת שמחים, אז זה מקפיץ אותנו ליום שלישי, למשחק נגד פרומיתאוס, שאנחנו כל פעם מדברים, כבר מתי יגיע המשחק הזה שאנחנו מתפוצצים על מישהו, מתי יגיע המשחק שמתפוצצים על מישהו, ווואלה, הגיעו שלושה משחקים במשחק אחד.
זה לא התחיל שם, זה התחיל בחצי השני מול הרצליה. שיחקו חצי ראשון מול הרצליה, באמת, שוב, משחק נורא, עוד פעם נכנסים לבור בהתחלה, ואז אני... עוד משהו, שיחקו בתחילת הרבע השלישי, או בסוף הרבע השני, שיחקו שם הרכב עם איזה ארבעה ישראלים, משהו, לדעתי הוא התבלבל עם המשחק של הנבחרת, מזל שרס שלמה שיחק עם הנבחרת, גם אותו היה מעלה. והצליחו לעשות שם את השינוי בגישה, ווואלה, הנה זה התפוצץ, המשיכו עם הקו הזה גם נגד פרומיתאוס.
זה לא רק באיך שהם הגיעו באינטנסיביות ומה שהשחקנים משדרים, תשמע, אנחנו כבר כמה שבועות מתלוננים על העניין הזה, שאנחנו רואים קבוצה לא כל כך מאומנת, אולי קבוצה שאפילו באיזשהו אופן איבדה את הדרך המקצועית ואת איך שהיא אמורה לשחק, ואתה יודע, זה נשענו בעיקר על יכולת אישית, וניצחנו משחקים על יכולת אישית, וזה לזכותנו, כן? בנינו סגל טוב, אחלה, השחקנים האלה מוכשרים ויכולים לנצח, אבל פתאום אתה מקבל איזה משחק כזה, שהוא כל כך יפה לעין, נכון? היה ממש כיף לראות את זה, הכדור זז, כולם נגעו, וכל הבעיות...
כמות הנקודות בצבע הייתה מדהימה במשחק הזה.
סוף הרבע הראשון, 18-0 נקודות בצבע.
היה באיזשהו שלב 52-10 לדעתי.
היה גם 36-0 נקודות בצבע.
עכשיו, מה שהיה יפה, זה באמת חי אמר את זה נכון, התחלת לראות את השינוי הזה בחצי השני נגד הרצליה, ופתאום טיפלת... בכל הדברים ששמנו עליהם דגש, נגיד אזורית בהתקפה, איך אנחנו משחקים נגדה, אז אתה מזיז את הכדור יותר, הכדור נכנס פנימה, רצינו לשחק, דיברנו על לשחק לצ'יף. שמע, הוא קיבל הרבה מאוד כדורים ברבע הראשון, ובכלל עצם זה
ששיחק... אתה מדבר על פרומיתאוס.
כן, כן, כן. עצם זה ששיחקנו פנימה, ומנפורד לקח את השלושה כדורים הראשונים פנימה, אפילו שמנפורד הוא זה שסיים את הנקודות, הצ'יף היה בעניינים.
סוף סוף שיחק בלואו פוסט.
נכון, הוא עשה את משהו, מה שאמרנו כל הזמן, שחמישה מתוך השמונה כדורים הראשונים צריכים להיכנס אליו פנימה.
הוא להעמיד אותו באייפוסט ולתת לו לנהל משם את המשחק, זה קצת כמו לקבל, לא יודע מה, זוג אס בפרי פלופ ולעשות פולד. תדחוף לו את הכדור, שחק איתו.
כן. כן, הוא גם אוהב את זה, הוא אוהב גם למסור מהלואו פוסט.
לא רק.
זאת העמדה שלו.
ג'י קובן התחיל את המשחק מול פרומיתאוס, בוא נגיד ככה, היה טוב מבחינת אסיסטים, נקודות הוא לא קלה, והקצב התחלק בין אונואקו לבין ג'י קובן, גם כתבנו את זה בקבוצה תוך כדי משחק, עם האוטלטים האלה שהוא אוהב לתת מהימים של הרצליה, והוא הוביל גם איזשהו מתפרצת.
נכון. וסיים חצי מרחק בשורטרול, הוא הרבה יותר מעורב ברמת המחויבות, לעומת איך שהוא היה נראה שני משחקים קודם, זה שחקן אחר. זה, ככה רצינו לראות את הפועל תל אביב, באינטנסיביות ובנשכנות. תשמע, ראית הגנה מאוד מאוד אקטיבית.
מאוד אגרסיבית, כן. יוצאים לכדור, שולחים ידיים.
איך יכול להיות שככה היה אגרסיבי בלי ג'יי פי טוקוטו?
אתם רוצים לה... זה בעיניי קרה שם משהו, אני הבטחתי לכם שאני אנסה לברר את זה, אבל לא כך הצלחתי, שזה לא הגיוני בעיניי שאייל הראל משחק, כאילו מקבל דקות, טוקוטו אפילו לא מוריד את הגופייה השחורה מראש, או שהודיעו לו מראש הוא לא משחק ברמה הבריאותית, אבל לא יצא על זה שום הוראה, או שהיה שם איזשהו טאקל או איזשהו משהו, אנחנו נראה את זה לדעתי כבר בעילת, אם הוא יירשם או לא יירשם.
היה שם איזה חצי שיחה כזאת על הספסל, שהוא הסביר לו ברבע השלישי שזה כבר לא יקרה היום. דעתי ברח שם איזה קלאץ' איפשהו השבוע, אולי לא יתעורר לאימון, אולי ספקולציות, תקשיב, כן?
תקשיב. כן, כן.
אני חושב שהכל התחיל בריצה שלנו, נגד הרצליה שגמרה את המשחק.
ברבע רביעי.
איפה היה ג'י-פי באותו רגע? על הספסל.
חזר okay. לקראת הסוף, כן.
עכשיו, לא סתם, זה היה המשחק הכי טוב של ג'י-פי טוקוטו, נגד פרומיטיאס, אלו, הבן אדם סוף סוף מצא את התפקיד שלו בקבוצה. הוא המעודד הכי טוב מהספסל, נותן לכולם תקיף עם תפיחות בתחת, שם את זורק את המגבת באוויר כשצריך, שיישאר שם. אני בפנייה נרגשת רגע לדני פרנקו, לך על זה עד הסוף. אל תפחד, אנחנו לא צריכים אותו, הוא תוקע לנו את ההתקפה, אנחנו רוצים כדורסל הרבה יותר טוב, ואתה יודע מה, אם האפסייד שלו זה הגנה, וג'יילן הורד שומר כמו שג'יילן הורד שומר, תכף אנחנו נגיע לזה, די, אין
וזה,
צורך.
וזה אומר אחרי שני משחקים של ג'י-פי, של דאבל-דאבל.
בסדר, אבל דאבל-דאבל זה, אתה יודע, אחלה מספרים ואחלה סטטיסטיקה, ואנחנו כל הזמן אומרים את זה, אתה לא יכול להיות צופה בוקסקור, יש את מבחן העין, והוא עשה אחלה מספרים נגד הרצליה, אבל בשנייה שהוא ירד, כל ההתקפה התפוצצה. אתה חושב שזה מקרי שככה שיחקנו, שהכדור עבר מיד ליד, שכולם נגעו בכדור, שהיה כל כך כיף, אף אחד לא תקע את הצבע ליד אונואקו, זה היה הכי יפה לעין שהיה, ואני לא חושב, באמת, שזה מקרי שטוקוטו לא שיחק.
הפעם אני לא אריב איתכם על זה, אני מבטיח. בוא נעבור קצת על השחקנים, נתחיל עם ג'יילן הורד כמובן.
ה-MVP של המחזור.
שכמה? 23 נקודות ב-21 דקות, משהו כזה.
קצת יותר דקות, אבל הוא עשה 10-14 מהשדה, שזה 71% זה מטורף, כן? עזוב שאונואקו עשה 7-7 במשחק הזה. אבל 11 ריבאונד.
כולל שלושה ו-11 ריבאונד, כן.
כן, גם שני אסיסטים, שלוש חטיפות, בלוק, פלוס 31 בדקות שלו על המגרש, ומדד 34, תקשיב, זה משחק שגם אם טוקוטו משחק עכשיו נגד גלבוע מעיינות, הנוער שלהם, ביום הכי טוב שלו הוא לא עושה משחק כזה. באמת, כאילו, אני באתי חם על זה, כי פשוט זה מעצבן לראות שחקן כמו ג'יילן הורד, יושב על הספסל, לא לבוש, ואתה לא יודע להשתמש בו. בוא נעת, איזה כיף היה לראות אותו משחק, זה לא רק איך שהקבוצה הזזה וכל זה, זה איך שהוא עושה את הפעולות הקטנות, איך שהוא קופץ לריבונד, איזה יופי הניטור שלו מהמקום, כל הדברים הקטנים האלה, תן לי רק ג'יילן הורד.
יש מה להוסיף? תשמע איזה כיף, באמת כיף של שחקן, גם עושה כל הזריקות שלו הם באחוזים טובים, הוא לא לוקח דברים שהוא לא צריך לקחת. נראה לי שהתחיל הריקוד האחרון של הורד בפועל, לא? די, אפשר להתחיל להיפרד.
אני מאוד מקווה שלא, תשמע, כבר בחירי הצייצנים של הכדורסל האירופי, באנגלית כמובן, כן? הבינלאומיים, כבר שמים לב לג'יילן הורד, שמע, כיף לראות שחקן שלא מכריח את המשחק, עושה נקודות מתוך השטף, עושה פעולות מנצחות ומנסה לעזור לכולם, ואתה יודע מה? זה שאתה לא רואה אותו כל ערב עושה 23 נקודות ועדיין מגיע ויכול לעשות את זה כשצריך, זה רק מראה לך... אני לא יודע, צעיר מאוד יחסית, 24, משהו כזה, 25.
כאילו רוקי אירופי, נכון? זו עונה ראשונה שלו באירופה?
לא, הוא הרי צרפתי במקור, הוא יצא לווייק פורסט למכללה, עשה שם עונה די טובה, מספרים יפים, הסתובב קצת בג'י ליג, NBA, והגיע אלינו...
אבל זו עונה ראשונה שלו באירופה, ברמת... אתה לא מוכן להתחייב.
כן, ברמת יורו-קאפ וכאלה, כן, זאת עונה ראשונה שלו.
אתה יודע, בזמן שבירושלים כבר מעריכים חוזים לשחקנים ומחתימים את המאמן לעוד שנה, אולי הוא צריך להיות הראשון. אתה יודע, ג'קובן חתום לו עונה הבאה, אבל הור צריך להיות הבן אדם הראשון, שכבר עכשיו, עוד לפני שאתה יודע מה קרה לך עם העונה הזאת, אתה צריך לשים עליו את הכסף, את פי 1.5 ממה שאתה משלם לו העונה, אבל לנסות לסגור אותו לפני שישחטו לך אותו בקיץ.
חד משמעית, שמע, זה שחקן שיש לו יכולות ויסודות של כדורסלן אירופי, עם מסורת תחרותית של קולג', עם איכויות אתלטיות של NBA, זה כאילו חבילה, והוא פה וכיף לו. וכיף לו להיות כאן, אתה רואה שהוא נהנה עם הקבוצה. זה הראשון שהייתי מחתים, אתה שואל אותי.
$200,000 הכי קלים שאני נותן שנה הבאה מהתקציב.
גם היה מהלך אחד סופר יפה, לא מהלך, אפילו סיקוונס, בחצי השני, שזה באמת לדעתי התמצית של ג'יילן הורד. הוא מקבל כדור שם, עושה, ברטימור עשה לו כזה חסימת בקדור, זלי הכניס לו, הוא עשה פאול סל, חוטף כדור בצד השני בהגנה, ורץ עם האליופי מאלפור.
המסירה של זלי שם, שאף אחד לא האמין שהיא תגיע.
אבל מדהים. אז אגב, אפרופו, דיברנו על יפה לעין וכך, אבל הקבוצה במשחק שהתפוצצנו, אני זיהיתי לפחות שלושה תרגילים חדשים, וזה דברים שדיברנו עליהם שהיו חסרים, וזה עזר לכולם לגעת בכדור.
מה זה תרגילים? של מה זה היית שם? אני לא שמתי לב. מה, תגיד
לי. קודם כל, החסימת בקטור הזאת של ברטימור לג'יילן הורד, זה מתחיל מ...
על הבייסליין, נכון? כאילו, הכדור היה צלזלי למעלה, והחסימה הייתה ב...
לא, 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 החסימה הייתה ממש על האלבואו. כלומר, ברטימור מתחיל את ההתקפה, מוסר את הכדור לזלי בדאבל אלבואו, שני גבוהים שכאילו באים לחסום.
ברחסום להגע.
בדיוק. אז בר מוסר לזלי, זלי מוסר לג'יילן הורד, ג'יילן הורד מחזיר לו, ברטימור חוסם חסימת בקטור, ואז זלי מכניס פנימה לאורד. זה נורא יפה, זה גם דרך מעולה להפעיל את אונואקו. היה עוד תרגיל כזה, גם בציוות של חילופי מקום כאלה, של הורד ואונואקו, בין פיק אנד רול עם אונואקו. חוסם פיק אנד רול צד אחד, נכנס פנימה, מחליף מקום עם הורד, ויוצא לעוד פיק אנד רול. עשינו את זה בחצי הראשון, זה היה נורא יפה. אתה מקבל את ההגנה בתנועה אליך, יש הרבה יותר מרחב לפעולה.
כן.
איזה כיף לראות את אונואקו והורד ביחד. כל כך הרבה דקות, לדעתי, הכי הרבה דקות שהם שיחקו עונת שמה.
אז תאר לך שיש לך כל הזמן את טוקוטו שמה, שלא מאפשר לך את זה. מה שיפה בהורד זה שבאמת הוא כל הזמן יודע איפה להיות, הוא ממלא את הנתיבים נכון, זה... אני חושב שזה שחקן, אני לא יודע איך הבאנו אותו. באמת, אני לא יודע מה הוא עושה פה.
הצמד הכי נפיץ מאז טלקיסקי וטופוזקו.
לא, באמת, רק ככה.
אז third kill ולינטון טאונס. אונואקו, אז בואו נמשיך לאונואקו, שעושה רושם ששבוע שעבר דיברנו פה על האם צריך אותו, האם צריך למצוא לו מחליף, האם בכלל של מי הקבוצה הזאת. עושה רושם שאחרי הסטורי גייט, הוא כאילו... זה כאילו משהו שם התאפס.
הוא קיבל איזה סתירה, נראה לי, מכל הסיפור. אני גם יודע שהסבירו לו שזה לא היה לעניין, וגם, אני לא יודע, הוא הרגיש שזה... המשחק נגד רצליה שלו לא היה משחק טוב. נראה לי שזה גם היה לו איזושהי פגיעה קטנה באגו, ופתאום הוא בא נורא מחובר. אתה יודע איפה ראית את השינוי אצלו? בגישה בהגנה. לא רק הבלוקים, באיך שהוא זז, בזה שהוא לא עושה עבירות. פתאום אתה רואה...
פאול ראשון סוף רבע שני. זה אומר הכל.
זה טיפוס שכמו שאמרנו כבר בעבר, צריך להמשיך לתחזק אותו ולדבר איתו ולהתאים לו את הדברים, כי באמת, כשאתה מתחיל רבע ראשון שג'קובן עושה רק את הדברים שלו, והוא לא נוגע בכדור או אוסף רק את הזבל אחרי אחרים, אז אתה מגיע איתו לרבע שני כבר שהוא לא במצב רוח, וזה בן אדם שברגע שהוא סיים לך רבע ראשון עם 8 נקודות 4 מ-4 או 9 נקודות 4 מ-4 מהשדה, אתה יודע שאחרי זה הוא כל המשחק ילחן כמו אריה.
זה כמו שעושים עם פורזינגיס, זה שחקן שחייב את קריסטה פורזינגיס גם בדלס וגם בוושינגטון, אתה חייב לתלת אותה כמה זריקות האלה בהתחלה כדי שהוא יסכים לשמור. לא, עכשיו בסדר, כל עוד אתה מבין ומזהה את העניין ואתה עובד נכון לאונואקו, בונה, בן אדם עשה 16 נקודות עם 7 מ-7, זה כאילו התצוגה הכי טובה שיכולנו לבקש ממנו, בלוקים, שניים היה לו לדעתי?
אני ראיתי אחד. את הרבע הראשון פיקששתי.
זה בנסטר בלוק, אבל
כזה. רק שימשיך ככה, באמת. כי כבר היו לו משחקים טובים בהפועל, והוא לא שמר על יציבות.
עשית שני רבעים, שני ורביעי לדעתי, 40 הפרש בשני הרבעים האלו, 38 הפרש רק ברבעים האלה. זה היה...
הצלחנו ב-39, לא אמרנו, כן?
כן, זה... זה
מדומיין. עשינו back-to-back משחקים מעל 100 נקודות, כן?
בסדר, וזה הקבוצה הזאת יודעת לעשות. ה-back-to-back שעשית שני משחקים מתחת 80 נקודות שספגת, ואחד אפילו פחות מ-70, זה בעיניי ההישג היותר גדול.
לא, אבל אני חושב שאתה צריך לשחק למשחק הזה שרץ, ושחקנים כמו ג'יילן הורד ואונואקו וזלמנסון הם סוג של רים ראנרים כאלה שמאוד מתאימים. רים ראנרים זה כאלה שחקנים שיודעים לסיים בטבעת, יודעים לסיים מעל שחקנים אחרים, וזה בדיוק איך שג'ייקובן אוהב. ומצאת בשני משחקים האחרונים כל מיני התאמות שגם מתאימות לג'ייקובן, גם נותנות לו את המרחב שלו לפעול ולהרגיש כמו שצריך, וגם את אונואקו וגם את מקרי וגם את מאנפורד. זה היה אדיר.
אתה רוצה לדבר על ג'ורדן מקרי קצת? רוצה הצהרה? שחקן הכי טוב שאני ראיתי בהפועל תל אביב, מאז ומעולם, כולל שידורים ב-5 גולד, עם כל הטרטקילים שלכם, לא היה דבר כזה.
לא ראית מספיק טרטקיל. הוא נהדר, הוא נהדר מקרי, אבל לא היה דבר כמו טרטקיל.
איזה רוצח, איזה כיף.
זה פרוויס שורט.
ואיזה אישיות יש לו, לא יודע כמה. רגיש לי ג'נטלמן כזה על המגרש. אני מאוהב קצת.
כן?
כן, כן, ממש.
אפשר לפתוח מועדון המעריצים של ג'יילן הורד וג'ורדן מקרי.
דווקא כאילו נגד פרומיטיאס הוא היה פחות דומיננטי, הוא היה בסדר, כן, אבל כולם פגעו, אז הוא ידע לקחת את הסטפ בק כאילו בשביל לתת לאחרים, לתת את השואו שלהם. הוא לא קופה את עצמו למשחק. ונגד הרצליה בדקות הקשות, בעיקר בהתחלה, הוא החזיק אותך שם. כי אחרת אתה יורד שם לפיגור של 10 לדעתי או 15 ברבע הראשון, אם הוא לא עושה לך שם את הנקודות.
הוא היה ענק נגד הרצליה, ובכלל בכל התקופה האחרונה, זה הבן אדם והשחקן הכי יציב שהיה לנו. אני מוציא רגע את פלטת לזרוק את הכדור על אמסלם, גם אני הייתי זרוק את הכדור על אמסלם באותו רגע, בלי שאלה בכלל.
גם חי נראה לי, לא, שלא.
לא, מה?
שלא ישלח עליי את הצבא.
כדור שלא היה לו שום משמעות, אתה לא יורד אליו לרגליים, ככה, לא משנה. ג'ורדן מקריי הוא המניה הכי בטוחה שלנו יחד עם מנפורד, וזה, אתה יודע, תמיד היה לנו זרים טובים, לא תמיד, אבל הצלחנו להביא זרים טובים, העניין איתם היה תמיד חוסר היציבות. וכשיש שחקן כזה, שמביא איזה מנטליות מנצחת ואיזה fuck you attitude כזה, אתה יודע, זה בן אדם שהוא רואה מולו את המאצ'אפ, וכל מה שמעניין אותו בהתקפה הקרובה זה להשפיל אותו. וזה מדבק, וזה מדבק. אולי זו אישיות, אני לא יודע, מעצבנת, זה יכול לגרום לכל מיני ריבים ואיזה ווליום גבוה באימונים, אבל אני רוצה הרבה ג'ורדן מקריי, הרבה דקות שלו לשחק אליו, ואני חושב שבכמה שבועות האחרונים הוא הוכיח שכשהוא לא טוב, אם הוא לא טוב, אז הרבה יותר קשה לנו, למשל, למה שג'ייקובן לא טוב. אגב, ג'ייקובן נגד פרומיטיאס, לא משחק גדול, כן? לא משחק גדול.
אני לא יודע אם להגיד לא משחק גדול, כי בעיניי דווקא הגדולה של ג'ייקובן זה קודם כל להפעיל את האחרים. כשהוא גומר את המשחקים של ה-25-8-8, אתה יודע שהמשחק הזה יקום ויפול על ג'ייקובן. פה ראית איך הוא עושה 10 נקודות, ולא כמות היסטרית של אסיסטים, אבל הוא גרם להכל לזוז מסביבו, האסיסט הגדול לתומר שם, שאלה מאחורי הגב, כיף לראות אותו. גם ראית שהוא הרבה פעמים היו התקפות, שמקרי קיבל את הכדור בטופ אוף דה קי, והוא ברח בכלל לפינה השמאלית למטה שם, אמר, אני עכשיו בצד, והם ייצרו, אולי אני אקבל שלושה חופשית, אולי הכדור הלך פנימה בסוף לאונוואקו או להורד. הוא כאילו לא כופה את עצמו על המשחק, וזה משהו שאני לא חושב שראינו מג'ייקובן. הוא כל פעם שהוא היה על המגרש, הוא ניסה להיות זה ששולט. הוא כאילו, בשני המשחקים האחרונים, היה נראה, לא, פחות הרצליה, אבל אתה יודע מה, בנגד פרומיטיאס, היה נראה כאילו הוא ראה את ההצגה ולקח צעד הצידה כדי לא להפריע לה ולהשתתף בה. לא להוביל אותה.
בשלושה שבועות האחרונים, באותן שעות שהוא הלך לישון, לבדוק מתי זה, מה הוא אכל לצהריים ובבוקר, אותו דבר, אותה רוטינה.
אותו תפריט.
זה מה שאני רוצה לראות ממנו, זה ג'ייקובן בראון.
אותו בקבוק בערב.
בחיים שלי לא דיברתי עליו מילה על הצד המקצועי. אם הוא יוכל לשמור על state of mind כזה, על רמת... זה מה שאני רוצה, זהו, ככה.
אתה יודע איפה אפשר לראות את זה, לדעתי, בצורה הכי נחרצת? בסרטון שהוא העלה לטוויטר, אחרי המשחק,
עם אדם אריאל.
עכשיו, מה בעצם קורה שם בסרטון? עזוב את זה שיש שם רגע כזה נורא אינטימי מהאימון של הקבוצה, זה לא איזה משהו שמגיע מהחשבון של הרשמי של הקבוצה באיזה לייב, הוא פשוט מחליט לצלם את אדם אריאל זורק שלשות. עכשיו, שתי המילים הראשונות שיוצאות לו בסרטון הזה זה, מיי שוטר. הוא בעצם בא להגיד, עכשיו, תראה, אני מבקש לקרוא את הדברים האלה, לא סתם בן אדם אומר את הדברים האלה, כן? בין אם זה במודע ובין אם לא, האמירה הזאת, לבוא ולהגיד, מיי שוטר, גם אם זה סלנג, הוא בעצם אומר, אם הוא הקלה שלי, זאת הקבוצה שלי. ואני כאן להניג את זה. וזה היה אחרי כמה שבועות של איזשהו, אולי משבר מנהיגות קטן, אולי כבר אנחנו קצת התחלנו לפקפק בו. אז אתה שואל את עצמך, למי הסרטון הזה מיועד, כן? אז קודם כל בעיניי הוא מיועד לקבוצה, כן? להראות, חבר'ה, אני פה, זאת הקבוצה שלי, this is my shooter, תראו איך אני מפרגן לכולם, גם לאדם אריאל אני מפרגן פה. אני חושב שהוא גם אומר לדני פרנקו, תן לי לשחק את הכדורסל שאני אוהב, תן לי את השוטרים שלי מסביבי. ואז שנייה, אני מחבר פה את הקונספירציה כבר, אולי למה טוקוטו לא שיחק במשחק האחרון, כן? אבל אני באמת חושב שיש פה איזה משהו ש... יכול להיות שזה גם אגב סתם סרטון, אבל כשאתה רואה את הפיד של ג'ייקובן, כן, אני רגע נכנס לניתוח איך זה נראה, זה הכל טקסט.
כן.
ופתאום הוא מחליט להעלות סרטון כזה, אתה צריך לשאול את עצמך למה, ובעיניי הוא בא להראות, חבר'ה, אני כאן.
מדהים, מי שדווקא לקח אולי איזשהו צעד קטן אחורה, לפחות מבחינת מספרים, זה מנפון. הוא כאילו, הסטטיסטיקות קצת ירדו לו, כמה הוא גמר? הוא גמר עם 11 נקודות.
11
נקודות פרומיטיאס, נגד הרצליה הוא גם לא טיווח אם אני לא טועה, הוא הגיע ל-6 נקודות, אבל 7 אסיסטים נגד פרומיטיאס, 5 נגד...
יש אבל יותר גדול מהאסיסטים. האבל של ההגנה, תקשיב, הוא
שומר
נהדר. הוא רוצח, הוא חוטף הרבה כדורים, הוא מוציא... לדעתי, כל ההתפוצצות הזאת התחילה מאיזו חטיפה שהוא עשה שם, ורצו לפאסט ברק.
איפה, ברצליה?
לא,
בפרומיטיאס?
בפרומיטיאס. הוא חטף כדור ברבע הראשון, ברחנו להם שם, ומאז הוא התיישב עליהם כמו הלוקה, וטסנו קדימה.
אני דווקא חושב שהוא קבע את הטון של המשחק הזה, בארבעה פוזישנים הראשונים נגד פרומיטיאס, הוא הלך לצבע, אגרסיבי, עשה שם איזה, לא יודע, 7 נקודות מתוך ה-12 הראשונות שלנו, סתם זורק את המספר, אבל זה באזורים האלה, גם איזה פאול סל כזה.
אני השקפתי את הילד עוד ב-5-6 דקות הראשונות.
אתה מבין.
אז אני לא בפרטים הקטנים.
אני מת עליו, ודיברנו על זה שכבר אין לו זוויות, אבל זה לא רק אין לו זוויות, זה איכשהו חודר לסל באגרסיביות, כולם צריכים ללמוד ממנו, אתה יודע, באיך להיכנס לתוך הטבעת, הוא נורא, הוא משחק נורא יפה עם הגוף שלו ועם השהייה באוויר, ובעיניי הוא אחד המצטיינים.
עוד אחד שצריך להאריך לו את החוזה לעונה הבאה.
חד משמעית.
אני ואביב דיברנו בחוץ איך ננו גנב לנו את קיילה בגדה בתחילת העונה, תשאל אותי, תחזיר אותי אחורה. אני לא, לא, לא לוקח את הגדה היום על מנפורט.
חד משמעית לא, קניתי חולצה שלו במשחק האחרון עם הטישרט עם האקס, ועכשיו אני גם פונה לפולטיב, תנו לי חולצה של ג'יילן אורד, בחיית, נו, כולנו.
אל תתנו לי, רק תשימו מידות באתר, אני רוצה להזמין גופייה של מקרי ואין מידות, מה קרה, כולם שמאל? מה, איפה, יש אנשים גדולים.
שיהיו ליערר בגופיות ולך לא יישאר שום דבר. בואו נמשיך ככה כדי לסגור את כל...
אני גם רוצה לתת הצהרה. אם משאירים את ג'ורדן מקרי לשנה הבאה, אני עושה דיאטה ויורד למידה שמאל, כדי שהגופייה תהיה לי לשנה הבאה.
בוא נסגור את הישראלים קצת, ככה בזריזות, ברטימור, תומר שחוזר לו מהפציעה, אדם אריאל וגיל בני.
זלמנסון, חביבי,
הוא פה. שהוא האקס פקטור של ההתקפה. נגיד, רצליה הוא גמר עם 15, כמה הוא גמר בסוף?
לדעתי מספרים כאלה, תשמע, מעבר לפרספקטיבה של סוגיית הורט או קוטו, שהוא מאפשר לך גיבוי לחמש, וזה שילוב טוב שהורט יכול לשחק יותר בארבע, הביטחון בחצי מרחק חזר. בונה, זה היה הספשליסט שלנו, של החצי מרחק האלה.
נכון, שהוא היה עומד על הקו עונשין, כאילו, ומשם הוא מוריד כדור או זורק.
הייתה לו תקופה בתחילת עונה שעברה, שהוא היה ישראלי הכי טוב בליגה, כי הוא חי על הזריקה הזאת.
נכון, לא רק הזריקה הזאת, גם על הקריאות של ההגנה, כשהוא מקבל ויזזה, והוא נותן אסיסטים. תשמע, משחק אחרון הוא עשה 8 נקודות, 5 ריבאונדים ו-4 אסיסטים. אתה יודע, זה ב-100 דקות יחסית, 18 דקות, משהו באזור...
כן, למרות שהוא שחק בעיקר בגרבט 2, כאילו, כי רוב המשחק היה גרבט 2, אבל... כן, הוא פשוט, הבעיה איתו זה כשהוא נכנס מתחת לסל, אתה יודע שהוא יקבל את הבלוק. כאילו, כשהוא מנסה לחפור את הדרך שלו לסל, אם הוא מול שחקן נורמלי, הוא לא מסוגל לייצר...
הבעיה איתו הגנתית נראה לי.
הגנה, אנחנו לא נכנסנו עוד לקטע שלו ושל אדם אריאל, נכון? דיברנו על זה שבוע שעבר.
אני בורח קצת קדימה לשנה הבאה, לעונה הבאה, אם באמת ייכנס החוק הזה של 4 זרים ומענק של 6 מיליון שקלים, שומר על הסגל הישראלי הזה בשיניים. לוקסוס שאין לאף קבוצה בליגה.
בוא נדבר רגע על גיל בני. תשמעו, אני מרגיש שכבר כמה משחקים הוא אוכל חרה. כן, באמת, כאילו, מקבל דקות, לא מקבל דקות, למרות שאתה יודע, הוא מרגיש שהוא הרוויח את זה, וזה יכול להיות מאוד מתסכל לשחקן, בטח בשלב הזה של העונה, בטח כשיש מקום לתת לו דקות, אבל גיל בני לא עושה פרצופים, וגיל בני, בכל פעם שקוראים לו, ובכל פעם שאתה צריך אותו, הוא שמה, הוא שם בשבילך, הוא יתאבד על המגרש, הוא יציק להגנות, הוא יביא את כל ה... גיל בני אקספיריאנס הזה, גם אם זה ל-20 שניות ברבע האחרון, וגם אם זה ל, לא יודע, 7 דקות קריטיות במאני טיים, אני לא יודע, אני רוצה לראות יותר מגיל בני, זה מדבק, כן? זה מדביק את החבר'ה, זה... עברת נגד פרומיטיאס לאיזשהו, כשהוא נכנס, פתאום עברת לאיזו שמירה על כל המגרש, ואתה מרוויח שני כדורים, והוא קולע שלשה, ואתה יודע מה? גיל בני לא סתם הוא השחקן הכי אהוב בהפועל תל אביב בקהל, לא סתם הקבוצה, הוא השחקן הכי אהוב בקבוצה בחדר הלבשה, לא סתם זה השיר שחקן ששרים הכי הרבה, ולא סתם כל היציאה, כשהוא קולע שלשה, מרגיש
כולם בטירוף.
לא, הוא מרגיש שהוא קולע יחד איתו, כאילו גיל בני זה מישהו משלנו.
זה הילד של כולנו, זה הגלעד שליט של הפועל.
לא, אבל גם יש משהו, תראה, זה שהוא קטן ולא הכי ספורטיבי, שהוא נראה כמו כל אחד מאיתנו, וזה... איפשהו אנחנו מגשימים דרכו את החלום של לעשות שלשה בהפועל תל אביב בליגת העל, כאילו, אתה יודע, אני עם הגובה שלי...
תשמע, הוא גם נגד פרומיטיאס עשה 4 ריבאונד ו3 אסיסטים בפחות מ-20 דקות, כאילו, חוץ מה-7 נקודות. זה מספרים מדהימים.
כן, אבל אני בעיקר רוצה להריע לו ולהצדיע לו על היכולות המנטליות, לעלות ככה, למרות שהוא לא מקבל דקות. ותשמע, כולם עושים פרצופים על הספסל חוץ מגיל בני.
הוא עד ינואר, היה שחקן גמור. לא היה אחד שביקר אותו יותר ממני. הקפיצה באמת שהוא הצליח לתת מנטלית מהפירורי דקות שהוא קיבל, זה ראוי להערכה.
ותומר שחזר, וגם כן, המשחק הזה, כאילו אתה לא מרגיש אותו, אבל אז עוד לאפ, עוד איזה משהו פה, ועוד זה, ובום, 18 נקודות.
8 מ-9 מהשדה, שחקן שלא צריך את הכדור ביד, רק חיתוכים, רק...
8 מ-10, אבל כן, בסדר.
מהפרספקטיבה הזאת?
הנה, תראה, מול העיניים, 8 מ-9, מה-2.
לי יש לי פה 8 מ-10.
אז אוהב, אתה באפליקציות של ילדים.
מה שאתם פספסים זה שהם משווים אייפדים כרגע.
אני באתר הרשמי של היורוקאפ.
לא אמין.
לא אמין.
תשמע, אנחנו צריכים להסתכל אולי מהפרספקטיבה של תומר חזר, וזה שהוא חזר, גם כל המשחק שלנו השתנה בעקבות החזרה שלו. אתה מבין כמה הוא חשוב, ואיזה אופציות הוא נותן לך. פתאום שיש 4 שמרווח את המשחק עם כלייה, כן? וגם הוא ריבאונדר טוב, ואי אפשר לקחת את זה ממנו. כן. אז אתה יודע, כיף שהוא חזר, אנחנו צריכים אותו 2-3 רמות מעל בעיניי, והוא יכול, ראינו אותו כבר יותר טוב, זה ייבנה אחרי, הוא חוזר מפציעה כמובן, אבל תומר בסיאו, זה דיל ברייקר בליגה שלנו.
כן, וברטימור גם כן קצת לקח לו את המנוחה עכשיו שהכל דופק, כאילו.
שמה, הוא החזיק אותנו
בתקופה הגרועה, היו כמה משחקים שבלעדיו אתה מפסיד אותם, ברור.
כן, והוא גם נקרא בנבחרת, בניגוד להרבה אחרים שהיה להם חופש בשבועיים האלה.
בשבועיים האלה, הוא שיחק 30 דקות במשחק,
בדיוק, כן. וכל הזריקות הלכו אליו, וכל ההגנות התכווצו אליו, אז כן, אתה יודע, זה בסדר שתהיה לו יריד בטח כשאתה רואה את כל שאר החבר'ה מחפים עליו.
כשאתה רואה את כל שאר החבר'ה פוגעים, שזה מה שהתגעגענו אליו והיה כל כך חסר בחודש, חודש וחצי האחרונים. שכחנו עוד מישהו? מי יש לנו עוד פה? טוקוטו, אתם לא רוצים לדבר עליו.
אייל הראל, איזה גבר, שש נקודות.
חמוד, איזה כיף לראות, ממש, חגיגה, כיף בעיניים לראות את הילד הזה, כאילו עושה נקודות, אפילו שזה באמת בגרביץ' טיים.
עזוב, ראית איך הוא גדל פיזית? בתחילת העונה זה לא היה אותו ילד.
מה, ברמת הנפח?
כן, לא... הוא העלה מסה, הוא נראה עכשיו הרבה יותר גדול, הוא גם הרבה יותר בטוח בעצמו ובגוף שלו ובתנועות שלו, ובונה, אם הוא מצליח לעשות פה כזאת הופעה, אז אפילו שבגרביץ' טיים, נגד רמת בוגרים, שחקנים הרבה יותר פיזיים ממנו.
בן כמה הוא 19? 18?
נראה לי שהוא איתו קם לבית ספר יום למחרת, לא? יש מצב.
רגע, תן לי
לבדוק. לא, בצבא, אמרו שהוא מקבל חופש מצב.
הוא בן 19, כן, כן. הוא חגג את יום הולדתו ה-19 לפני חודשיים.
יפה.
בחור צעיר.
יש עתיד.
יש עתיד.
גם דולינסקי לא פרייר. ראיתי אותו כמה פעמים, אמנם בנוער, אבל לא פרייר בכלל. גם חתום לאיזה 7 שנים קדימה.
כן, העניין שם איתו זה שכאילו, בנוער יש כל הזמן את העניינים האלה ששמים שחקנים לא בעמדה האמיתית שלהם, בגלל שהם גבוהים ביחס לגילם. בעיניי הוא יותר 3, אבל אמור להיות בגודל של 3, אבל יותר רגיל לשחק כזה שחקן פנים.
יש לו כליה. יש לו כליה נקייה, הוא...
הוא מטר 98, הוא לא בישראל. מה זה?
לא, יש לו גוף.
יש לו גוף
וגמרי יכול לראות אותו מתפתח לנמרוד לוי 3-4 עם קליעה.
לא, נמרוד לוי הוא 2-8, אתה יודע, זה 10 סנטימטר הבדל. 2-6.
הוא צריך לפתח יותר סקילס של שליטה בכדור.
זהו, של להוריד כדור לרצפה.
בדיוק, בדיוק.
זה מה ש...
כי כרגע בנוער הוא משחק 4, כי הוא באמת גבוה ביחס לשחקני נוער, 4-5 אפילו, אתה מבין?
מה המצב של הנוער שלנו בכלל? אתה יודע, יש לך מושג או ש...
איזה ימים טובים שאנחנו מדברים על הנוער.
כן.
תראה מה זה, זה
משתנה. עכשיו בוא נעשה את הסיכום של השלב בתים של אירופ קאפ, סיימנו אותו 13-5, נכון?
כן, כן. תשמע, עונה ראשונה במפעל גם, זה אדיר.
אדיר, אדיר, אדיר. עם כל הזה שאנחנו הייטרים, הגיע הזמן להגיד... אני הייטר, אני הייטר, אתה לא הייטר, חי הוא אוהב אדם.
אני גם הייטר, ואנחנו צריכים, בוא נשים רגע דברים בפרופורציות, להגיד תודה רבה לפוטין, כי לא היינו מקבלים נחיתה יותר רכה ביורוקאפ מאשר הנחיתה של השנה, בלי הרוסיות, בלי קזן, בלי...
ועוד עלו קבוצות כאילו לאיטלקיות
שעלו. כן, בלי קזן ובלי משמה מזנית, ואחת מהכוכב האדום ופרטיזן גם הייתה צריכה להיות שם.
פרטיזן הייתה צריכה להיות, היותר טובה.
בסדר,
ווולנסיה ביורו.
ובולוניה, לא? בולוניה גם היום.
ובולוניה.
ועדיין הוספת 18 משחקים למועדון שלא בהכרח, אני מדבר על זה גם כרגע מהסתכלות של מערכת. פתאום 18 משחקים בעונה, נסיעות.
9 נסיעות, זה עוד 9 שבועות שאתה צריך את כל הלוגיסטיקה מסביב. דיברנו על זה באחד הפרקים הראשונים, שהלוגיסטיקה מסביב היא לא פחות מורכבת מאשר ניהול סגל בכזה דבר. היא מאוד מאוד מורכבת כי העייפות של השחקנים והשכל של השחקנים וכאילו ה-state of mind שלהם הוא תלוי במעטפת שאתה מספק להם, והמעטפת השנה הייתה הרבה יותר מורכבת, אז גם לכל הצוות הניהולי מגיעה מילה טובה על הניהול של העונה האירופית הזאת. עכשיו אפשר להפסיד לוונציה בשקט. אבל רצית, מה המשחק? טוב, משחק נראה לי שכולם פה תמימי דעים, לא?
אז תתפלא, רגע, חי רוצה להפתיע אותך עם המשחק שהוא בחר, נראה לי.
אני אלך היה בנל, אני אלך על גרנד קנריה.
גרנד קנריה זה הכי קל, והכי קל אחריו זה הטורקים בבית טורק. אני, המשחק שעשה לי את זה, זה פריז בחוץ. כי באת סיבוב משחק ראשון נגד לונדון בבית, ונתת להם בראש, וזה היה צפוי, כי לונדון זה לא באמת קבוצת כדורסל. אתה בא למסע, הבטיחו לנו קבוצה, אתה יודע, חזקה שם בפריז, והשקיעו שם המון כסף, ווואלה, אתה בא ואתה נותן להם בראש,
כמה 17, לא? כמה
משהו כזה, ו-600 אדומים ביציאה, פתאום אתה רואה את הכוח של הקהל הזה. לא יודע, אני נהנה, זה היה הרגע שלי, והיו רגעים באירופה, וגם הייתי עם אביב בלונדון, ושתינו שם בירה ביציאה, והיה כיף, היה טירוף, עם ניצחון סנסציוני, ככה, עם קאמבק יפה, אבל פריז, וואלה, לא יודע, לי היה הכי כיף בפריז.
אז אני עם טורק, כי זה היה איזה משחק הצרה, ניצחנו 84-82 עם מנפורד עם שתי שלשות קלאץ' מטורפות, ועד אותו רגע בעונה הייתה תחושה שאנחנו לא מצליחים לנצח משחקים צמודים. ושיש לנו בעיה במאני טיים, ושאף אחד לא מצליח להתעלות, ופתאום היה לך את המשחק הזה, זה היה משחק הצרה בעיניי, שהפועל תל אביב אמרה, הלו, אנחנו כאן כדי ללכת רחוק. לא יודע עד כמה, לא יודע איך, אבל גם יש לנו את הכלים, ויש לנו את היכולות להתעלות ברגע האמת, ובעיניי זה היה, לא יודע, זה המשחקים שאני הכי אוהב. תראו, זה נחמד לעשות טיול בפארק גרן קנריה, פרומיטיאס וזה. אני אוהב משחקים שבאים קשה, אני אוהב משחקים שהולכים קשה, ושאתה מוצא את הרגעים האלה להתעלות, וזה המשחק כדורסל טוב, קשוח, נגד קבוצה טובה, וניצחנו בבית, אנחנו קבוצת בית אדירה, 8-1 בשלב הבתים, רק פרומיטי לדעתי.
יש מצב שגם היינו בלי מקרי במשחק הזה, או שאני מתבלבל?
זה אני לא זוכר
כבר. אם אני לא זוכר, זה גם היה בלי מקרי.
אני עדיין חושב ש-24 הפרש פה על קבוצת צמרת, ליגה ספרדית, 22 רק. סליחה, בשביל זה אתה פה, אביב. על קבוצה כל כך חזקה, זו הייתה הצהרת כוונות הכי ברורה, גם אם באיזשהו שלב חשבנו שהם זרקו את המשחק גרן קנריה.
עדיין יכול להיות שהם זרקו, אבל
בסדר, ועדיין לבוא, לתת להם פה בראש, כזאת רכה, זה משהו שהפועל לא עשתה הרבה הרבה שנים, ברמת ה... לי הפעם האחרונה שזכור, כזה ניצחון גדול על קבוצה גדולה, זה 25 של מכבי בדרבי ההוא, כאילו, ב-95-71, באוסי שקינות. אז זה המשחק. מה יש לנו עוד? השחקן.
השחקן המצטיין של שלב הבתים. מה... דברו אליי בבחירות שלכם.
אתה רוצה את שלי?
כן.
ג'ייקובן בראון. שאל אותי
למה. מספר 69,
למה? שאל אותי למה. כי בעונה כזאת ארוכה, שאף אחד לא ימין שהוא יצליח להישאר בריא, והוא... לקחו בחשבון שהוא יפספס משחקים, הוא פספס לדעתי משחק אחד, וגם לא בגלל איזה פציעה צ'ריר או משהו, זה היה מכה בראש שהוא קיבל. שם מספרים של כמעט 12 נקודות, 6.8 אסיסטים.
מלך האסיסטים, מלך של, האסיסטים. של שלב הבתים בעצם, של העונה הסדירה.
מדד של 15.6, הוא ניווט את הקבוצה הזאת. בוא נגיד שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, הרבה בזכותו.
יש לך שחקן, רבי? תשמע, אני אגיד את שלי בינתיים, ואתה תחשוב, ואני גם אשלול לך אופציה שאתה רוצה לתת קודם, כך.
לא, 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 לך לך אתה, ואז אני יכול להגיד, טוב, גם אני אומר מקרי. כאילו, ואז יצאתי מזה.
לא, אז קיבלת את מקרי. למה ג'ורדן מקרי?
למה ג'ורדן מקרי? כי הוא באמת, המנטליות של הקבוצה הזאת, של בסוף להצליח להשיג את התוצאה, גם אם הולך יותר טוב, או גם אם הולך פחות טוב, זה המנטליות של מקרי. זה הידיעה שגם אם הוא יהיה 7 מ-30 מהשדה, הוא ייתן את הכל, והוא ידרוס, והוא ינשח, והוא יעשה את הדברים האלה, ואתה יודע, בלונדון עם ההצגה שלו.
מטורף.
ואיפה עוד הציל אותנו? היה עוד משחק אחד שהוא הציל אותנו, שזה היה ליגה ואני מבלבל.
נס ציונה.
נטו עליו. זה הבן אדם הזה, שאתה יודע שכששום דבר לא ידפוק, ששום דבר לא דופק, תן לו את הכדור ביד והוא ייצר. שג'ייקובן היה לו לילה רע אתמול, ואונוואקו נעלב לא יודע, מילד בקהל, ג'ורדן מקרי ומנפורד יחד איתו, כאילו, יגיעו תמיד, 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 ויתנו תמיד את ה-200%.
ג'ורדן מקרי זה צ'ק בנקאי. 16 נקודות כל ערב, נעים ג'ייקובן זה רולטה, הוא צ'ק בנקאי, חביבי, אתה יודע שזה לא חוזר.
טוב, אז אתה קצת רביב הזכיר אותו, ודיברנו עליו לא מעט, אז אני בוחר את אקס מנפורד, כי באמת, קודם כל זה המדד הכי גבוה בקבוצה, 17.2 מבחינת מדד, זה מרשים, אני לא יודע איך להסביר כמה אפילו, כן, כשאתה משחק כל שבוע, שני משחקים, הוא כמעט ולא נח, נכון? המשחק האחרון, המשחק הראשון שהוא נח היה...
עכשיו, בליגה.
עכשיו, בליגה, בדיוק. כן. עשה 15.4 נקודות למשחק, 3.6 אסיסטים. שים לב לאחוזים שלו מכל הטווחים, הוא עשה 58% ל-2, 45% ל-3, וואו. נגד שומרים הרבה יותר טובים בליגה. תקשיב, זה קלאץ', אוקיי? ו-80% מהקו, זה בעצם אומר לך, מישהו שתמיד אפשר לסמוך עליו, הוא תמיד יהיה שם, לא היה לו משחק אחד רע שאני זוכר, כאילו גם במשחק הלכאורה רע שלו הוא חיפה עליו עם ניהול משחק טוב, הוא גניבת השנה, גניבת העונה, יחד עם ג'יילן הורד.
איפה זה יותר מרשים? כשזה ליד שחקנים כמו אונוואקו וג'ייקובן ומקרי.
בתוך כל האולסטאר.
ושהוא לא מייצר את זה בכוח, הוא לא מצליח.
אף פעם לא מכריח.
הוא מזהה מתי שחקנים אחרים לא פוגעים, או מתי הקבוצה צריכה שהוא ייקח עליו, אבל הוא עושה את רוב הדברים בתוך השטף של המשחק.
אני חושב שאף פעם לא היינו בטוחים בשחקן שמרים שלשה, כמו שהרגע שהוא מרים את השלשה.
חולה כמו נר, יפה, זה יופי.
מדהים, גם הוא משחרר מגבוה, הוא תמיד עושה את זה מעל המגן, הוא גם זורק טיפה את הרגל קדימה כדי לפעמים...
כדי לגנוב את השלוש זריקות, כן.
שחקן סופר חכם, נכס, להחתים לכל החיים.
לדעתי הוא גם הצהיר שהוא רוצה להמשיך. וזה למה אני לוקח אותו לפני אגדה.
חד משמעית. ונשארנו עם המהלך.
עם המהלך. טוב, פה אני, אין לי באמת.
תראה, אנחנו לא מכונת הילייטים. אתה צריך להבין. אנחנו באמת מופיעים שבוע אחרי שבוע, 18 שבועות, כן? בהיילייט של השבוע, במהלך הכי יפה, ב-you name it, אוקיי?
אלא אם כן אנחנו פוגשים את בודד שנוס.
בסדר. חי, אתה רוצה לתת את המהלך שלך?
אני אתן שניים, כי לרביב אין אחד, אז אני אתן את של רביב.
אני יכול לתת טליופ של מנפורד עכשיו לזה, כי זה אני עוד זוכר, בגילי קשה לזכור מעבר לשבוע, אז...
אז המהלך של רביב... זה כשהגענו לאולם בלונדון, והיה ג'ין אנד טוניק במזנון, זה המהלך הראשון. והמהלך
ולא
השני...
ולא הזמנתם אותי ללונדון, זה הבעיה.
לא הזמנו אותך, אתה צריך הזמנה, תגיד לי.
והמהלך השני, זה אני חוזר למשחק בפריז. האליופ שהרימו שם להורטון, וואו, תשמע, זה היה מטורף. הוא לדעתי הראש שלו נגע בתקרה של, של האולם.
אז תראה, אני בוחר את ה... נראה לי המהלך של העונה ביורו-קאפ, אני לא יודע, מייקל ג'ורדן מקרי, 360, מסביב לטבעת, ומגיש את זה
מתחת, כן.
נגד פריז בבית, היה משחק, אתה יודע, קשה שהוא סחב אותנו שם. זה באמת מהרגעים האלה שאתה אומר, בונה, זה שחקנים שהיו ב-NBA מסוגלים לעשות את זה, ולא אף אחד אחר.
נגיד, מי זה היה? הרצליה או פרומיטס? לא, לא, אבל עכשיו הרצליה או פרומיטס, היה לו אחד דומה, עכשיו, עם איזה אפן אנדר כזה שהוא השתמש בטבעת.
מדהים, מדהים, באמת.
נראה לי שנגד פרומיטיאס.
כן, כן, עכשיו נגד פרומיטיאס. הוא עלה לדעתי מעל הגובה של
הטבעת. הוא בא משמאל, עלה מעל הטבעת, ירד ו...
אם הוא היה מחליף ידיים, זה היה מייקל ג'ורדן.
נתן איזה פליק לכדור, איזה שחקן, באמת. טוב, אנחנו הולכים...
הולכים לפינת הסקאוט.
פינת הסקאוט. דבר ראשון, אני אתמול ישבתי, ראיתי בורק נגד צדוויטה, היה שם 14 הפרש לצדוויטה או 11, משהו כזה. כבר התחלתי לעבוד על דוח סקאוט, על בורס הספור. אני אמרתי, אתם מקבלים אותם, כן, ביטים, עניינים, איזה שחקנים, זה הקוגוץ. ואז היה שם, לא יודע, זה תצוגה של ליגה א' כזה, ליגה לאומית, איזה מחירה יפה. מחקו אותם בחצי השני. לכאורה.
לא התבעו אותנו הסרבים, זה בסדר.
לא. וקיבלנו את ונציה. אני אנסה ככה לתת קצת מספרים, אבל לא לשעמם. עם כל מספר לתת לו איזה אנקדוטה, איך זה באמת קשור אלינו. אז ככה, ונציה סיימה את העונה ביורוקאפ מקום 60, מאזן של 9-9. ואם אני טיפה מפרק את התשעה ניצחונות שלה, אז רק שלושה מהם הגיעו בחוץ. אחד מהם זה קלוז', שזה לא באמת קבוצת כדורסל, או גבונה לדעתי שחק שם בקלוז'. עוד ניצח... נכון, גם טוטו. לדעתי עד היום טוטו משחק בקלוז' בכדורסל. ברשיה, שזה לא באמת משחק חוץ, והניצחון הכי מרשים שלהם במפעל, שזה היה בבורס הספור.
וכשזה בא מנגד ל-8-1 שלנו, של אנחנו קבוצת בית מאוד מאוד חזקה, נכון, ומערכים את זה.
בדיוק זה מה שרציתי לדבר, איך אני מחבר את זה אלינו. ובליגה הם עם 11-10 שלילי, אגב טרנטו מעליהם, תת רמה של קבוצה. כן. ואם אני לוקח את המשחקים שם, אז גם בליגה הם רק עם 3 ניצחונות חוץ. רק ששם זה מתוך 11 משחקים ולא 8 כמו ביורו-קאפ, וזה באמת מחבר אותי לביתיות. שמה, אין הרבה ערך לעונה ביורו-קאפ מלבד להשיג את הביתיות. לא משנה איפה תסיים, 2 או 4. עבדנו כל כך קשה בשביל הרגע הזה, בשביל המשחק הזה, לתפוס קבוצה כזאת בבית ולתת לה בראש בבית עם הקהל.
אז בוא נזרק לך מספר אחר. רגע, בוא נראה איך אנחנו מתקלים אותו. נבן ספאחיה, head to head נגד דני פרנקו בליגת העל. נבן ספאחיה מאמן של ונציה. 6-2 לספאחיה. עכשיו בסדר.
בסדר, עשה את זה עם תקציב פי 16 בערך משל דני.
הם מכירים אחד את השני, כן? עכשיו אנחנו בעמדה כשידינו על העליונה בסיטואציה. מעניין לראות את המאצ'אפ הזה, מאצ'אפ הקרחות הגדול, תבחרו את הקרחת המועדפת עליכם ותעדכנו אותנו, אבל זה נחמד לראות מאצ'אפים של שני מאמנים שמכירים אחד את השני. כלומר, הכדורסל לא יהיה זר, מה שכל קבוצה יודעת לתת. איזה מין כדורסל אז ונציה משחקת, חי?
זהו, אני ממה שקראתי מעט, זה קבוצת הגנה.
נכון.
וזה מזכיר לי זיכרונות עצובים מבודדשנוס.
בדיוק, הנה, תראה מה כתוב פה.
אז הנה, תמשיך.
הגנתית, הם סופגים רק 77 נקודות למשחק. עכשיו, זה מחזיר אותי לבודדשנוס. בשני המשחקים מול בודדשנוס נעצרנו בממוצע, בשני המשחקים על 71.5 נקודות. איפה עוד נפלנו מול קבוצת הגנה? פה לירושלים. אנחנו מתקשים עם זה, אנחנו מתקשים עם האינטנסיביות הזאת.
קבוצות פיזיות שדוחפות ידיים ולא נותנות לך להגיע לסל.
עכשיו, אנחנו קבוצה שקולעת בממוצע 88 נקודות למשחק. ליפול לאזורים האלה של ה-70, נראה לי משהו שצריך לטפל בו, ויש שבוע להתכונן בדיוק לזה, לדבר הזה, לאינטנסיביות הזאת.
ברמת המשחק פנים יש להם מישהו שיכול להתמודד עם מונוקו?
לא.
מונוקו?
לא, לא, לא.
מי השחקני פנים בעצם?
יש להם שם מיטשל וואט.
מנס ציונה, כן.
כן.
חפרן ידוע, כן?
למה, מה?
לא, סתם, אתה יודע, זה לא ביגמן עם קליעה, אוקיי? הוא לא מרווח ויוצא, לא זה רק שלושה עונה ביורוקאפ, ממה שבדקתי.
תראה, הוא עושה שם את ה-13 נקודות למשחק, יש לו... הוא צ'ק בנקאי כמו מקרה, הוא צ'ק בנקאי של, של, של מדד. אני זוכר שהייתי משחק פנטזי בליגת העל, הוא היה הבחירה הראשונה שלי.
אתה היית מאלה?
בימים שהייתי בטול, הייתי משחק פנטזי של ליגת העל. זכיתי באקסבוקס. זהו, אז יש...
את זה אתה.
יש שם את מיטשל וואט, יש שם עוד שחקן שאני מאוד אוהב, שזה וויליס. וויליס הוא כמעט 13 נקודות למשחק, 5 ריבאונדים.
גם פורוד, לא?
נכון.
לבן?
לבן, אם זה מעניין מישהו.
כמו ג'ון וויליס.
2-0-6, אוהב ללכת אגרסיבי לטבעת. משהו שלא הייתי מזלזל בו, זה הקליעה שלו משלוש. הוא מרים 3 זריקות למשחק ב-50%.
מטורף. כן, זה מישהו שאתה צריך לרדוף אחריו, שמוציאים אותו החוצה.
שהוא משחק 4 בעצם, נכון? הוא הסטרץ' 4. זה
משחק 4, ואני לא חושב שיש לנו מישהו שיכול לשמור אותו, כי הורד וטוקוטו הם לא מספיק פיזיים.
לא יודע, אני ראיתי את הורד יוצא על חסימות כפולות נגד פרומיטאס. מה זה נתן לי בוסט של אנרגיה שהוא מסוגל לעשות את זה?
הלוואי, אני חושב שהוא נקודת המפתח.
לעצור את וויליס.
לעצור את וויליס.
הגארדים שלהם לא מדיגים אותך?
אין שם הגארדים בעצם.
יש שם את הגרנג'ר שהוא...
יש לך את גרנג'ר
שהוא... בן 62, לא משהו.
כן, הנה הוא...
לשעבר חמישיית העונה בליגה הספרדית, יחד עם סרחיו יוי. אתה יודע מתי זה היה? באיזה 2016 או משהו כזה. שחקן עבר שיודע לקלוע...
בן 33, תשמע, לא כזה מבוגר. שנה מעל ג'ורדן מקראי, הוא קולע 10 נקודות למשחק שזה יפתיע אותך, זה הכי גבוה שלו בשנים האחרונות. אבל אתה גם יכול להסביר את זה איכשהו.
לא, אבל הוא ירד גם רמה. זהו, הוא ירד רמה.
הוא ירד רמה, וחוץ מגרנג'ר, הם משחקים שם עם עוד 3 פורדים וסנטר.
קנדריק ריי גם שם?
קנדריק ריי בספסל. מאז שספחיה הגיע, הוא שינה שם את הרוטציה, והם משחקים עם 3 פורדים וסנטר אחד. פותח שם ג'ורדן פארקס. הוא שחקן של 8 נקודות ב-17 דקות, גוף גדול, לא יודע מה ספחיה מנסה להשיג איתו בהתקפה, כי זה מביא אותם לכדורסל קצת מסובך.
ספחיה, אם אני זוכר אותו, זה כדורסל יותר התקפי, זה פחות, כאילו, המאמן הקודם, המאמן משקפי שמש, הוא היה...
סקרופולוס.
כן. לא, 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 לא. המאמן שהיה להם, זה רפאלה, רפאלה, איך קוראים לו? זה שפותר באמצע העונה, אז הוא כזה, ראיתי תמונות שלו, הוא הולך על הקווים עם מין משקפי שמש. אז הוא היה מאמן הגנה שדגל בהגנה אגרסיבית ופחות פוזשנים במשחק. אני לא כך ראיתי במשחקים האחרונים אם ספח יערים להם את הסקור או שהם נשארו שם באותו סגנון.
תשמע, ככל שאתם מדברים יותר ויותר זה נשמע, לא ראיתי אותם את ונציה, אני מודה, אבל אתם מתארים פה סיטואציה, אתה פועל ירושלים. שחקנים מאוד גבוהים, פיזיים, חזקים, שומרים קשוחים. מה אנחנו עושים כדי להתאים את זה?
מכניסים כדורים לא נורא.
לא, בוא נראה את הקלטת, מה לא עבד נגד הקלטת, כן? בוא נראה מה לא עבד נגד ירושלים, ואולי ננסה למצוא שם איזה שהם פתרונות. לא שלא צריך לעשות סקאוט על ונציה, אבל לראות איפה היה לנו לא נוח עם הגופות, עם הגוף הגדול הזה, ששולחים לנו ידיים, ושרודפים לנו בתוך הגופיות. איפה אנחנו יכולים להגיע לאזורים שכן הולכים לנו? תשמע, זה שזה בבית.
צריך שופטים ששורקים עבירות פשוט. זה מה שהיה חסר לנו נגד ירושלים בבית גם.
נגיד, יאללה.
הם הרגו אותך פה ולא קיבלו שריקות.
מה שיש להם המון זה ניסיון. יש שם הרבה שחקני יורוליג ושחקני יורוקאפ של שנים. יש לך שם גם את מייק ברמוס, שהוא במאי יחגוג יום הולדת 160 נראה לי. הוא 7 נקודות למשחק ב-20 דקות. לא חושב שהוא זה שיעשה לנו את הנזק, אבל זה חלק מהניסיון. יש להם שם גם את ג'ף ברוקס, עוד אקס יורוליג, מלאגה, מילאנו, שחק הרבה שנים באירופה.
טוב, בוא נגרום להגנה הזאת לעבור.
זהו, משחק קל זה לא יהיה, זה לא יהיה עוד פרומיטאס. כאילו קבוצה שתבוא להילחם, היתרון הגדול באמת, וזה אתה רואה את זה מול בין הליגה לבין אירופה, שבאירופה אתה לא נכנס לפיגור 10 הפרש ברבע הראשון הזה, כי קבוצות קצת באלה מהקהל.
כן.
ובטח לא הטורקיות והיווניות, כן, אבל הקבוצות שמגיעות מהליגות היותר מעונבות, הן מגיעות לתוך ההר געש הזה, וגם אם היית צריך להתחיל במינוס 10, אז אתה מתחיל רק בפלוס 2, כאילו, נגד פרומיטאס ראית את זה, שגם כשהיה לך רבע ראשון שהוא לא הכי דפק, עדיין סיימת אותו ב-9 הפרש. ואחרי זה, כשדפקת כמו שצריך, כבר עשית 20.
טוב, גם השחקנים יודעים שכל משחק הוא יותר משמעותי ב-18 משחקים, וכל החבר'ה שלנו הרבה יותר מחויבים ליורוקאפ, ובצדק, כי אתה צריך בחלוקת כוחות לשים את הדגש כרגע על המפעל שהוא במאניטיים שלו.
כן. שבעסק הזה בסופו של דבר זה יהיה אתה חולון, ירושלים ומכבי באיזושהי קונסטלציה בפיינל פור, אם לא יהיו הפתעות היסטריות.
תשמע, גם נקבעה כל הדרך לגמר, שרגע לשים את זה, לסבר את האוזן, זה 4 ניצחונות, כן?
כן, אבל אחד מהם הוא בדלונה בחוץ, ואחרי זה פרומיטי בחוץ, לא?
אם כל הקבוצות הטובות מנצחות במשחק אחד, שאתה יודע, ראינו שנה שעברה שזה לא כל כך סביר, אז אתה קיבלת את המסלול הכי קשה, שזה בעצם בדלונה, גרן קנריה, ופרומיטי
בגמר, כן.
אז כאילו, כל הפייבוריטיות מנצחות, אתה מקבל את הדרך הכי קשה, ואני אגיד את זה שוב, אני אוהב את זה. ואני אגיד לכם את זה עוד פעם, כמי שזוכר מפורום שדים וטיפה רגע נוסטלגיה, אז קבלו הצהרה, אני מאמין. לא רק שאני מאמין, אני סופר אוהב את הקבוצה הזאת, ואני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה השנה, ואולי אני פה אופטימי ובאופוריה וככה, אבל לא יודע, אני מרגיש את זה בעצמות.
עשית לעצמך אאוטינג עכשיו.
למי שלא ידע עד עכשיו.
אני מאמין שנעבור את ונציה, ונעצר בפרברי ברצלונה. ויותר, הרבה 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 יותר חשוב לי לנסות להגיע פה לגמר פיינל פור, ולנסות לזה להעיף את מכבי.
אני איתך ב-100%, זה לא סותר.
נכון שזה לא סותר, אבל אי אפשר להיות חזיר ולרצות את הכל. אז אם צריך לרצות משהו ממש ממש בלב, אני רוצה לזיין את מכבי.
אז כמאמר 2010, בוא ניקח קודם גביע ואז.
אתה לא תקבל סיטואציה ביורוקאפ יותר נוחה ממה שקיבלנו עכשיו. אמנם אנחנו בצד הקשה של ההגרלה עם הספרדיות והכל, אתה לא תקבל יורוקאפ כל כך חלש בעתיד.
נכון, שנה הבאה עם מתן אדלסון וירושלים תקציב 70 מיליון יורו, יותר מורכב. אבל בסדר, אז זה היה סיכום היורופ קאפ. מה נשאר לנו עוד? לפני אילת יש לנו כמה, לפני שאנחנו מדברים על אילת, יש לנו עוד כמה דברים באמת חשובים להזכיר שלא דיברנו עליהם גם אתמול בפוד. איפה רשמת לי את זה, אביב? אתה רואה שאני לא אשכח. קודם כל יש לנו את הטורניר לזכרו של תומר מורד שעברה שנה מאז מותו. אז הירצחו, מדינת הכדורגל, עיריית כפר סבא, ניר חיון אחראי על זה, אתם יכולים למצוא עוד פרטים בטוויטר, חשוב שכמה שיותר אנשים יגיעו, שכמה שיותר קבוצות יירשמו, אתה יכול...
ורמי כהן, אבא שלו נפטר השבוע,
אנחנו משתתפים בצערו של רמי.
תנחומינו.
נכון, איזה עוד הודעות היה? היה עוד משהו שהם אמרו היום שאנחנו צריכים להגיד, לא? היה עוד משהו שרץ בקבוצה הגדולה.
זה לא הפוט של השופרות.
מה זה?
זה הפוט של השופרות.
אנחנו השופרות, לא, השופרות זה אנחנו עושים מה שאיתי אומר בסופו של דבר. מה עוד היה?
רק נגיד שמשפחת חיון, משפחה אהובה מאוד ביציאה הפועל תל אביב, והם אחראים על העניין הזה עם תומר מורד, אז מי שיכול באמת לתרום ולעזור או לתפוך בכל דרך אפשרית, אתם יכולים למצוא את זה בטוויטר של ניר חיון וגם אצלנו.
יש לנו גם את ענייני הנשים שלא דיברנו עליהם. נכון, צריך לפרגן לבנות של הכדורגל, כן? אנחנו פה פתאום קופצים לזה, שגם כן התלוננו עלינו שלא התייחסנו, אז הוציאו טקו 2 מפואר ברעננה, אחרי הפסד קטן בנתניה, חוזרות שבוע הבא פה למשחק בית, עדיין אין אצטדיון ביתי, אז משחקות בספורטק דרום, נגד מכבי באר שבע, אני חושב, שהם הקבוצה הכי חלשה בפלייאוף, חובה לנצח, ואז יש לך בית, את רעננה ונתניה, שאלה משחקים שכולם, כולם, כולם צריכים להגיע, כי באמת יש להם צ'אנס להגיע לליגת העל, וצריך לדחוף אותן. אבל בוא נחזור לכדורסל, נחזור לאילת.
לפני אילת, אתה רוצה לבייש רגע את מנהלת הליגה, חי?
לא יודע, נראה לי שאנחנו כבר רגילים לדברים האלה, לא עושים מה, כל אחד עושה מה הוא מבין.
מה היה? תן לנו רגע את הרקע.
קבעו לוז לפלייאוף העליון לפני תחילת העונה, ובאורח פלא הוא השתנה, בלי שום הודעה של המנהלת, בלי הכנה מוקדמת.
בגלל שלמכבי יש 4 משחקים, לא? יוצא למכבי איזה 4 משחקים בעשרה ימים.
הם הקדימו את הדרבי לשבוע שלפני רבע גמר ביורוליג. שבוע שאין למכבי שם שום עניין. ואם הדרבי היה נשאר בתאריך המקורי שלו, זה היה נופל בדיוק בתוך
סדרת רבע גמר
הסדרה עצמה. כן. וזה נופל גם בין שמינית הגמר לרבע גמר שלנו.
כלומר, לנו זה לא נוח.
לא נעלה, אבל אם נעלה.
לא, והסיפור הגדול הוא ירושלים, של ירושלים יש אייק לדעתי בבית או בחוץ, ויומיים אחרי זה משחק נגד מכבי, שהוא זז ביום, כדי שהוא יהיה יותר רחוק מהמשחק של מכבי, כאילו כדי שמכבי ירוויחו עוד יום מנוחה.
עם זה אני יכול לחיות בשלום, כי אם היו משחקים בשבת, זה היה יותר סיטואציה.
אני לא חי בשלום עם שום דבר שקורה לטובת מכבי. לא יכול לחיות בשלום.
עדיין זה היה יוצר מצב שמכבי משחקים ארבעה משחקים בשבוע הראשון, נגד, לא זוכר מי זה היה, ראשון, שלישי, חמישי, שבת, כן, וזה קצב שאפילו כבר לא הפסיקו לעשות ב-NBA.
בסדר, יש להם 18 זרים.
לא, אבל לי מפריע למה אף אחד לא מנמק את ההסבר הזה. אני ראיתי בטוויטר, המשתמש יובל, יובל האור, כתב לשלומי פרי, תיאג אותו, אמר לו, תגיד למה הזזתם את הדרבי. והוא נתן את כל הסיבות האפשריות בעולם, למה זה לא נגדנו, אף אחד לא עושה דווקא להפועל תל אביב, אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד אחרת, ואתה רואה אותו ברצף ציוצים, אומר לו, תגיד, אבל למה הזזתם את הדרבי? והוא לא נותן שום תשובה, וזה מתפייד לו.
אז אני אגיד לך משהו, אני לא מכיר את שלומי פרי ברמה האישית, אבל אני מכיר את עבודתו ופועלו ומנהלת, הוא מקצוען ברמות הכי גבוהות שיש. ועדיין, מעל כל מקצוען כזה, יושבים תמיד פוליטיקאים, ש... מודיעים לך לפעמים, מנחיתים עליך מה צריך להיות, ואני משוכנע שזה לא עניין של שלומי פרי.
ברור, אין לי טענות אליו, יש לי טענות לכל ההתנהלות. תפרסמו, תכתבו, שנדע.
גם אגב... אי אפשר להשאים את פרנקל עכשיו, כי יש שם איזה בחור חדש, שאני אפילו לא זוכר את שמו, איזה ארי משהו, לא...
You name it. אבל עדיין זה מעצבן. אנחנו אלה שמקיימים את הענף הזה, אוקיי? בלי הענף הזה, בלי האוהדים. הרי מה נשאר בו? מה יש בו? כאילו, ארבע קבוצות עם קהל, אז בואו, תעשו שזה יעבוד.
50 שנה אותו זבל. אם מישהו ציפה למשהו אחר, הוא משוגע.
אז בואו נחזור ל-50 שנה. יש לנו משחק באילת, דרך קלאסטית לסגור עונה. אני זוכר שברגר עוד בימים שעבדנו יחד בישראל היום, הוא היה לוקח ימי חופש. כשהיה משחקי חוץ באילת, הוא היה מודיע, אני ביום הזה לא עובד, אני נוסע, היה להם חבורה קבועה, אולי היית חלק מהחבר'ה או שלא?
אני חביבי.
מה, אתה?
נו מה?
אתה מה?
נו מה?
טוב, אתה עוד לא עבדת איתנו אז לדעתי, זה היה עוד לפני 2011-2012, אז היה את הנסיעה הקבועה של השני רכבים לאילת.
השנה הוציאו נופשונים.
השנה נראה לי.
לילה במלון לגונה.
עם הקצב של האוהדים ולאן שנוסעים, לדעתי יהיו שם 200-300 איש בקל, לא?
ואיתי גלון אחד.
איתי גלון הולך להגיע למשחק הקרוב. אני קורא להנהלת אילת לדאוג לו למקום של כבוד, הוא יכול לתרום לכם הרבה.
טוב, אילת מקצועית מגיעים אחרי רצף של 4 ניצחונות, בתקופה יחסית טובה. לא יודע, חי, אתה רואה אותם, אתה יודע איך הם נראים. חוץ מאירי גריפין, מה יש להם להציע בעצם?
ראיתי את המשחק האחרון, תראה, הישראלי המוביל שם לדעתי זה נתנאל ארצי. זאת אומרת, הרבה קשיחות, הרבה מלחמה, אילת מסורתית אולם שאנחנו מתקשים בו, אבל אתה צריך לדפדף את זה. לא...
תשמע, לא יודע, משחק באילת, יום ראשון, שעה 6, זה תנאים לא אופטימליים, מרגיש לי מוקשון.
כן, אבל זה משחק חסר משמעות לחלוטין, נכון? אתה מסיים שני בכל מקרה, אם מכבי מפסידים...
הכל משמעות.
גם אם מכבי מפסידים לירושלים, אתה שני, ואתה מנצח תהילה.
אבל המאזן נגרר, אתה לא רוצה לזרוק אף משחק, זה לא שעכשיו אתה...
כן, אבל כל הפלייאוף הזה עכשיו, באמת, כל הפלייאוף הזה עכשיו...
הבית העליון.
הבית העליון, לא משנה. ההכרעה בו היא, אם זה יהיה נגד ירושלים, או נגד, נגיד, סתם, או נגד חולון, החצי גמר. זה כל ההחלטה, כי כרגע די נראה עם ההפרש משחקים, לא, בעצם... כמה יש שם? יש שם 5 משחקים או 10? משחקים פעמיים נגד כל קבוצה שוב? לא.
לא, משחק אחד.
משחק אחד. אז אני לא רואה את ירושלים סוגרים פער של 2 משחקים עלינו.
אתה ציים שני...
אתה ציים שני אחרי מכבי, כי מכבי גביע אירופה לתל אביב השנה קל. הם בכושר שלהם עכשיו, הם פחד אלוהים. אתה לא ציים, גם כשהם כאילו מגיעים עם ג'יי כהן ודיברטולומאו, הם מנצחים 10 הפרש תחולות.
יש סנו גדול יותר מדיברטולומאו.
הדמות מאמריקן פאי הזה עם הפאות האלה.
לא, כל עוד פניני שם, דיברטולומאו, אולי יותר מזיק, אבל...
פניני בעל תקן בובת שעב.
לא משנה, אני רואה אותו, ואני מאחל לו דברים שבכתב התביעה של יאיר נתניהו אולי יכולים להופיע.
אין עוד משחק בין אילת לוונציה, נכון?
לא, לא, די, נגמר.
לא, אין עוד משהו. אייל הראל, גיל בני, תעלו לשחק ילדים.
אדם אריאל.
אדם אריאל.
לא ילדים, אבל הוא צריך לקבל דקות.
לכו תעשו את המגלצ'ה...
ג'יי פי טוקוטו.
במלון דן, תהנו.
אנחנו...
למה, דיברת על ילדים, הנה, אני זורם איתך. זה המשחק של הגארבג' טיים.
אם צריך, אני זורק, ואני חוזר על זה, וגם אם נקבל שם מטרחה של 20...
כי הם השתפרו עם הפרימן הזה, ראיתי אותם השבוע, נגיד גליל, חלקים מהמשחק, כאילו, אתה יודע, גליל לא פריירים, והם שיחקו שם לא רע בכלל, אילת.
לא יודע, לא הליגה שלנו.
אריאל בתלחמי בנה קבוצה, המשיך, ואז הקבוצה פתאום מתפוצצת, אחרי שהוא עוזב.
אתה לא יודע, לא מתבייש עם האריאל בית הלחמי הזה. חכה, חכה לנבחרת, חכה, זה יתפוצץ לך בפנים.
מתי יש נבחרת? אני כבר חם על הנבחרת.
אבל אני אומר לך, זה הולך להתפוצץ לך בפנים ברמת שלומי אזולאי.
שלומי אזולאי הוא גאון, עזוב אותך. טוב, מה יש לנו עוד להוסיף? NBA לא נדבר היום, לא על דני.
אבל הקינגס, הקינגס. 16 שנה מאז שהם היו בפלייאוף.
מאז עומרי כספי.
לא,
כספי לא הגיע איתם לפלייאוף.
איך אני אוהב את סקרמנטו, בים טים.
מי היה להם שם? היה להם את הקבוצה הגדולה.
מייק ביבי, עם ולאד
דיבה. עם קריס וובר, נכון?
מייק ביבי.
והיה להם גארד קטלני.
מייק ביבי, דאג קריסטי, פז'ה סטויאקוביץ', קריס וובר וולאדי דיבץ. לפני כן היה שם ווייט צ'וקלט, ג'ייסון וויליאמס, שעבר בטרייד עם מייק ביבי, שבדיוק נבחר בוונקובר.
נעשה פוד NBA בקרוב, על שחקני הפועל תל אביב ב-NBA.
אם זוכים ביורו-קאפ, עולים ליורו-ליג, זוכים ביורו-ליג,
עולים ל-NBA.
ללא ספק.
אז כמו מתן אדלסון רוצה עוד שנתיים ביורו-ליג, אנחנו עוד שנתיים ב-NBA.
חד משמעית.
בצורה, היום אנחנו שופרות, אנחנו לא הייטרים.
רק של טוקוטו.
מה?
פיפ.
מי הביא את טוקוטו בעצם להפועל? בית הלחמי? מגיע פעם עונה הראשונה של הייתה עם בית הלחמי?
פרנקו, לא?
שזה, לא יודע. זה עונה, לא,
היה. ארור מי שהביא אותו.
טוב, די. פרק 186, אילת יום ראשון. רגע, לא אמרנו בכלל, אילת, כמה ייגמר?
7 לאילת.
אני אמרתי על שתי תבוסות שבוע שעבר, אז אני אמשיך להגיד שזה גם יהיה משחק לזרוק, יתנו פייט, אבל נפסיד 4.
מנצחים ב-6.
7 לילת, לא, כי אני, כי אני חושב שצריך לזרוק את המשחק
הזה. רגע, ויש לנו עוד זמן, יש לנו, אנחנו נקליט עוד פרק אחד לפני, לפני ונציה, נכון? לא צריך לאמר עליהם כבר עכשיו.
לא, נקליט, למה לא?
נקליט שבוע הבא. אז
בוא נאמר ונציה, מתאים לי.
בסדר, יאללה, תאמר ונציה, אתה חם, אתה חם, נו.
הפועל תל אביב, 88, ונציה, 77.
אני קרוב, אני הולך על 90-79.
169.
טוב חברים, פרק 186, צבע אדום, רק הפועל, רק שמחות.
הישר מאולפני פרוקאסט, צבע אדום, הפודקאסט של אוהדי הפועל תל אביב.